סיפור אישי, משפחה מודרנית. פגשתי את קובי בפעם הראשונה בקומה ה-13 של בית החולים. הוא שכב נינוח במיטתו לאחר שהתקבל להשפוז במשך הלילה עקב תרוקה בחזה. הוא היה בן 73, בעל שערות שיבה פרועות, גבות עיניים עבות והולך כפוף. קולו היה מחוספס, תוצאה של אישום סיגריות במשך שנים. בכיסא ליד המיטה תלו את בגדיו בלועים וקרועים. ניכר היה שקובי עבד קשה כל חייו ונראה מבוגר מגילו הכרונולוגי. בידו ספר משומש ושמו תקופת ההשכלה, וחותם את הספרייה שממנה שאל את הספר. איכשהו שם הספר לא יתאים כל כך למראה של קובי. כשקיבלתי את תולדות מחלתו ובמשך בדיקת גופו, הרגשתי שהוא מדבר בצורה נחרצת, מלווה בפרצופים ובתנועות לא רצוניות. אוצר המילים לא היה עשיר במיוחד, ושאלתי אותו מה פשר הספר שבידו. הוא ענה בפשטות, זה סוג של הספרות שמעניין אותי, בעיקר של ארסמוס ועל הרפורמציה. השם ארסמוס היה מוכר לי, אך לא ידעתי מרומה על תולדות חייו או על השקפותיו. ידיעותיו של קובי בתחום זה הפתיעו אותי. הוא סיפר שהוא אוהב לקרוא. שאלתי אותו אודות הספר האחרון שהוא קרא, והוא ענה מיין קאמפף, ספרו של אדולף היטלר, שנכתב לפני היותו מנהיג גרמניה. ולפני זה, מה קראת? ותשובתו הייתה The Rise and Fall of the Third Reich, כלומר, תולדות גרמניה תחת שלטון הנאצים. לא הבנתי איזה אדם נקרא לפניי. התברר שהוא בוודאי לא נאצי, אך אדם שמחבב סיפורי מלחמה. הוא קרא ספרים על שתי מלחמות העולם, אך במיוחד ציין ספר ושמו The Red Badge of Courage, ספר שנכתב בשנת 1895, וגם הוא מתאר מלחמה של אותם ימים. אך מה שאני מחפש כרגע, דוקטור סיף קובי, הוא ספר על מלחמת העולם השנייה שכתב סופר אמריקני ולא סופר אנגלי. הרושם הראשוני שלי מקובי היה שונה מהתמונה שהצטיירה לאחר שיחה עם האיש המלומד הזה. יהלום לא מלוטש ממש.
קובי נולד בצד המזרחי של העיר בולטימור. הוא למד רק 7 שנים בבית הספר, כי כאשר אביו הלך לעולמו, הוא התחיל לעבוד במחסן כדי לפרנס את אמו. אך מאז הוא מתמיד אהב לקרוא ואהב ללמוד. בגיל 21 הוא התחתן, וזמן קצר לאחר מכן נתקף בסכיזופרניה. כתוצאה מכך נישואיו עלו על סרטון בתוך חודשיים מיום חתונתו, ולא נולדו לו ילדים. קובי היה מאושפז פעמים רבות בבתי חולים פסיכיאטריים, ובסך הכל בילה כ-30 שנה בבתי חולים אלה. הפרצופים שהוא עשה והתנועות הבלתי רצוניות האחרות היו תופעות לוואי של התרופות האנטי-פסיכוטיות שהוא נטל, כדי לדכא את המחשבות המסעירות שלו ואת הקולות הדמיוניים שהוא שמע. אבל פי כן, קובי היה פציינט אהוב על הצוות, והתמנה כעובד בבית החולים. גם כאשר השתחרר מאשפוז, הוא המשיך לעבוד בבית החולים. לאחר שחרורו מבית החולים, קובי עבר לטיפולה של הגברת רוזה. רוזה הייתה גברת אפריקנית-אמריקנית כבת 60, וחיים קשים לא היו זרים לה. פעמיים בחייה נישאה, ובכל פעם סבלה מהתעללות מבעליה והתגרשה. שנים רבות היא עבדה כקצינת מבחן. בצאתה לגמלאות היא פתחה יחידה לטיפול בביתה הדו-קומתי, באחד האזורים העניים יותר של בולטימור. יום אחד בשנת 2004 התקשרה אליה עובדת סוציאלית וביקשה ממנה לקבל דייר נוסף. הדייר היה כמובן חברנו קובי, אשר חי עד אז בחדר ללא ריהוט לבד מהמזרן שהיה מונח על הרצפה. כך הכיר קובי לראשונה את הגברת רוזה, שבמהרה הפכה לידידה אשר ליוותה אותו עד סוף ימיו. לקובי לא היו קרובי משפחה. פעם בשבוע הוא נסע באוטובוס לספרייה, ושם ישב וקרא במשך שעות. בצאתו מן הספרייה הוא אחז בספר אשר ניתן לו מהספרן חינם אין כסף. אי אפשר להאמין, הוא סיפר לי, נותנים ספרים כאלה במתנה? בספרייה שלו נמצאו ספרים רבים על היסטוריה, כולל The Outline of History, פרי עטו של הסופר האנגלי הנודע H.G. Wells. העבודה והקריאה עזרו לו להתגבר על הקולות הפנימיים שאיימו לערער את היציבות הנפשית שלו. כולם הכירו אותו כאדם נדיב וטוב לב. הגברת רוזה סיפרה עליו שלא היו לו ידידים קרובים, אך היא הוסיפה, כל מי שהכיר אותו היה ידיד שלו.
טומוגרפיה של החזה של קובי הסבירה את מקור כאבי החזה שלו. הסברתי לו ולגברת רוזה שליוותה אותו ברגע קשה זה, שנצטרך לקחת ביופסיה מהגידול. כשהתאושש מההרדמה לאחר הביופסיה, שוחח עם קבוצת סטודנטים לרפואה וענה על שאלותיהם. ההיסטולוגיה של הביופסיה הראתה אדנוקרצינומה. הוא קיבל כימותרפיה במשך חודשיים, ואז נאמר לו ולגברת רוזה שאין מקום לטיפול נוסף. הוא חזר הביתה לגור אצל הגברת רוזה. בביקור בית שערכתי עם הסטודנטים, נוכחנו לראות את האהבה שהרעיפה עליו הגברת רוזה. איזה שינוי חוללה הגברת רוזה באיש הזה. אחת הסטודנטיות עמדה מאחורי קובי ובכתה בשקט. הוא הרגיע אותנו ואמר שאינו מרגיש שום כאב. הגברת רוזה הודתה שמעולם לא טיפלה באדם הכל כך קרוב לסיים את חייו. בצאתנו נופף קובי בידו ואמר כהרגלו בכל פרידה, תשמרו על עצמכם. כעבור שבוע קיבלתי שיחת טלפון מהגברת רוזה ואמרה שהיא מצאה אותו מת במיטתו. קובי ורוזה היו משפחה חריגה. שני אנשים זרים שהגורל הפגיש ביניהם. הם השכילו לפתח יחסים של דאגה יחסית וידידות. רוזה נתנה לו סביבה מוגנת, מזון ודאגה לצרכיו הבסיסיים, אך לא פחות חשוב מכך דאגה לשלומו, התחשבות, כבוד ואהבה. בתמורה הפגין קובי מסירות, עזרה בעבודות הבית, והרעיף עליה שבחים כגון מגיעים לך חיים טובים יותר. באשר לעצמנו, למדנו מקובי צניעות והתמדה. יחסיו למטפלת שלו הראו כי לא כל המשפחות דומות. בעצם קשה להגדיר משפחה מהי. דווקא ממשפחות חריגות כאלה אפשר ללמוד על בני אדם ועל התנהגותם. כאשר שואלים את הגברת רוזה על קובי עכשיו, היא עונה, הזיכרון שלו מחזק אותי, ובזכותו אני מסוגלת להמשיך.